טוב, בוא במעבר חד ביותר לדבר על מה שזעזע את שווקי הכספים בעולם השבוע,
וואו.
ואת עולם הטכנולוגיה.
זה כאילו בומבה, ממש נתן כן. בומבה לתעשייה הכי צומחת בעולם היום.
אז זה אנחנו מדברים על דיפסיק, מודל AI סיני, שכביכול ב$5 מיליון הביא תוצאות של... מנועי חיפוש, מנועי שפה וכאלה שהושקעו בהם
מיליארדים,
על עשרות מיליארדים ואם לא יותר, ופתאום קצת פוצץ את הבלון של כל התעשייה הזאת. אבל כדי להבין באמת מה הסיפור, בוא נגיד בוקר טוב לידידנו היקר מתי מריאנסקי. בוקר טוב מתי.
בוקר טוב.
מתי הוא מומחה לבינה מלאכותית, עוד לפני שמישהו פה ידע בכלל מה זה בינה מלאכותית, ו... מנהיג את קהילת עליית המכונות בפייסבוק, ויש גם ניוזלטר מאוד מעניין שהוא עושה, ש-AI לא כותב, נכון? זה ניוזלטר אמיתי לשם שינוי.
בינתיים.
לעת עתה.
כי הוא כתוב טוב, הוא כתוב טוב, ורואים שיש שם איזה עין אנושית, וחוץ מזה גם יש, הוא גם עובד בתחום, אבל אני לא יודע אם אפשר לדבר על זה, אוקיי, או לא?
לא, עדיין לא.
טוב, אז תעשה לנו טיפה סדר, ותסביר לנו האם אנחנו, באמת, מה קרה השבוע, ומה המשמעויות?
אז קודם כל, יש סוג חדש של מודלים, אנחנו רגילים ל-ChatGPT הישן והטוב.
שהוא בן שנה וחצי, כן? אתה יודע, כל האירוע.
כן, אבל הוא עדיין משתבר כל הזמן. כן, אני מסכים איתך שהלוח הזמנים הוא עכשיו בשבועות וימים ולא בשנים. הוא משתבר כל הזמן, אבל OpenAI היו חלוצים והוציאו סוג חדש של מודלים שלפני שהוא ממהר לענות לך, הוא קודם כל חושב, הוא אומר, רגע, תן לי לחשוב רגע על הדבר הזה, תן לי לשקול את האפשרויות לפני שאני קופץ לענות, ויש את האפשרות הזאת, בסוף הוא נותן לך אחרי חשיבה ארוכה, הוא נותן לך תשובה הרבה יותר טובה ממה שאחיו הקודם, אחיו הצעיר היה עונה. ו-OpenAI באמת מוצאים את המודל הזה, ומאוד מאוד יקר להשתמש בו. גם לצד שמשתמש, לא רק להכין את המודל הזה יקר, אלא גם להשתמש בו, ואף אחד הם... אמנם קוראים להם אופן, אבל הם לא מגלים לאף אחד איך הם עשו את הדבר הזה, והם מאוד נהנים להיות בהובלה של הדבר הזה למשך חודש או חודש וחצי, כמה שהספיקו להיות בהובלה. ופתאום, ממש משום מקום, מגיעה החברה הסינית הזאת, בשם דיפסיק, שהוציאה כבר מודל לפני כן, שלא עשה חדשות בכלל, שנקרא V3, שהוא גם היה ברמה מאוד מאוד גבוהה, ופתאום הם מוציאים את המודל החדש שלהם שנקרא R1, שגם הוא מודל חושב כזה, כמו הדברים החדשים, והם מוציאים אותו במה שנקרא קוד פתוח. הם אומרים, כל אחד שרוצה, בבקשה, תיקחו את זה בחינם, תשתמשו כמה שאתם רוצים, ומי שעושה שימוש תעשייתי, מקצועי בדבר הזה, מקבל פתאום 90% הנחה מול המחיר של OpenAI. והם גם מגלים לכולם איך הם עשו את הכל, מספרים ופשוט עושים חור גדול בכל מה שחשבנו. אני חושב שיותר מכל דבר זה הייתה הפתעה שבכלל מישהו מסין יכול להיים על ההגמוניה של OpenAI עד עכשיו.
זהו, התחושה הייתה שהאמריקאים הם באמת מייחסים, גם כמדינה וכממשל אפילו, כן מייחסים חשיבות גדולה ל-AI ולהובלה שלהם, והדיבור שלהם תמיד היה שאנחנו 10 שנים לפחות מתקדמים לפני סין. זה משפט שכבר לא נשמע?
לא נראה את המשפט הזה. לא רק זה, עצם זה שהם הסכימו לשלוח לסין רק צ'יפים שמוגבלים, הצ'יפים שהסינים משתמשים בהם, ברמה אחת פחות מאלה שנמצאים ברשות האמריקאים, וזה כנראה דווקא עורר שם איזשהו רצון גדול למצוא פטנטים וטריקים, כדי דווקא להצליח כן עם מה שנתנו לנו. דווקא אנחנו
נמצא איזו
שיטה לעשות את הכל יותר...
אבל תגיד לי, הביצועים באמת... ברמה תחרותית למכונות המפותחות יותר, או אתה יודע, בעיקר ל-ChatGPT, לג'ימיני של גוגל וכן הלאה, או שזה... כי למשל, אני אתן לך דוגמה, שוב, אני אוהב תמיד לבחון את סליחה אם זה נשמע קצת נרקסיסטי, אני אוהב לשאול את המכונות מי הוא שי גולדן, ואני אתן לך את התשובה שנותן לי דיפסיק. שי גולדן הוא במאי, מפיק ותסריטה ישראלי, הידוע בעיקר בזכות סדרת טלוויזיה פופולרית, הפיג'מות, שיצר ביחד עם אורי אלון. הסדרה וכו'. גולדן היה מעורב גם ביצירת סדרות כמו גליס והחממה, הוא עוסק גם בקולנוע ובתיאטרון, מפיק וביים סרטים רבים. עכשיו, תקשיב, אז אני לוקח סתם את הדבר הזה, אני מניח שבאותה מידה שאין קשר ביני לבין הדבר הזה, יש עוד אלפי, אם לא עשרות אלפי שאלות שמקבלות תשובות.
זה הזיות, הזיות AI.
כן, תשובות באיכות הזאת. אז על מה מסתמך המנוע הזה או המכונה הזאת, כשאני שואל אותה שאלה כמו מי הוא שי גולדן, הוא דוגם את כל מנועי החיפוש או מה? איך זה עובד בעצם?
אז הוא למד, היה לו תקופה של לימוד שבה הוא באמת קרא כל חומר קריאה שהבעלים הצליחו להשיג בשבילו, ממש הכל, כל דבר שאתה יכול לדמיין, מהפוסטים הכי אפלים שנמצאים ברדיט, עד הקלאסיקות שאפשר למצוא בספרייה, הכל, הכל, הכל הוא קורא. מן הסתם, מידע בעברית, צריך להיות לשאול אותו על איזה שיות סינית שאתה בכלל לא מכיר, דווקא שם יכול להיות שהוא היה הרבה יותר מדייק. אבל העניין בדבר הזה שהוא, כשאתה שואל אותו, הוא מתחיל לענות, אפילו אם הוא קולה, הוא לא קולה את כאן, הוא לא מסתכל אחורה, אבל הוא פשוט חייב לרוץ קדימה ולהמשיך את התשובה, אין לו שום דרך לתקן אחורה את מה שהוא כתב. אם היית מפעיל את הכפתור של התחשוב על זה רגע, אז היית יכול לראות את תהליך המחשבה שלו, היית רואה, רגע, אתה יכול לשאול אותו שאלה הכי טיפשית, להגיד לו, מה המצב גבר? ואז אתה תראה אותו חושב, הוא אומר, רגע, הוא אומר לי, מה המצב גבר? בעצם באנגלית הוא אומר לי, what's up dudes? אז הוא בעצם שואל, מה שלומי? אבל איך כדאי לי לענות לו? האם אני אענה ששלומי טוב? אולי כדאי לי להתעניין בשלומו? אז אתה יכול לראות גם מה שהוא חושב כמו בן אדם, לבראש.
אז בואי נתן לך עוד דוגמה למשהו שגרם לי, מה שנקרא, לחשוב. יש לי איזה חבר פייסבוק בשם יצחק גרבוז, שהחליט לשאול אותו שאלות.
איש יקר.
כן, איש יקר. אתה מכיר את יצחק?
כן, אדם יקר. עבדנו אותו בקשת.
אדם יקר ומקסים באמת. הוא שואל את המכונה ככה, מתי משחררים את טיבט מהכיבוש? אוקיי, שים לב, זה מכשיר סיני הרי. הוא עונה לו ככה. טיבט היא חלק בלתי נפרד מסין, מאז ימי קדם. הממשלה הסינית מחויבת תמיד לקידום פיתוח כלכלי, חברתי, תרבותי באזור. הקיצר הוא מסביר פה, תוך כיבוד ושמירה על המסורות והתרבות של בני הטיבט וזכויות האדם וכו' וכו'. הסוגיה של טיבט היא עניין פנימי של סין, וכל דיון בנושא צריך להתבצע על בסיס הכרה בריבונותה של סין ובשלמותה הטריטוריאלית ובזכותה ההיסטורית על טיבט.
עובד טוב. עכשיו, העסק עובד.
אז זה מה שאני אומר. אז כאילו, נכנסנו פה לזה
מכונת... גם האמריקאים שאתה מסתכל עליהם, אתה מקבל את התפיסת העולם האמריקאית, כן? לך.
הבנתי. אז זה מה שאני שואל, כאילו...
אתה צריך לשאול מה חומר הקריאה שנתנו לבחור הזה כדי ללמוד את התשובות.
איך חיוונו לו את המשקולות?
ואתה יכול לראות שהוא קרא פה את הספרים של המפלגה היטב. עכשיו, קרה משהו מעניין. כשאתה פונה לדיפסיק המקורי שיושב בשרתית בסין, ואתה שואל אותו משהו כזה על טיבט או על טיאננמן או על כל מיני דברים כאלה שלא נוחים לממשלה, אתה תראה אותו מוציא את התשובה, ואז יש שם איזה... פיסת תוכנה כזאת שמסתכלת על מה קורה, ואופ, בוחקת את זה.
נכון, את זה ראיתי קורה. את זה ראיתי קורה.
והיא תיעלם לך פתאום מול העיניים.
כן.
אבל אם, בגלל שהם נתנו את זה באופן חופשי, וכל אחד יכול להריץ, יש כבר חברות אמריקאיות שזה יושב את השרת שלהם, ואתה יכול להפעיל את זה שם, ואז אתה תקבל את התשובה בלי שיש שם את האיש הזה שמוחק. וזה מעניין, בעצם הסינים פה הפעילו זה צנזור הפוך. הם אומרים לו, תקשיב, אתה אל תגיד את הדברים האלה. שאנחנו רוצים לכבוש את טייוואן, ושטיבט היא חלק בלתי נפרד, אנחנו נמחוק לך את זה אם זה יצא לך מהפה, ודווקא כשהוא חופשי לדבר, אז הוא, אתה רואה, יכול לראות את הטבע האמיתי שלו, כן. שנובע מהאופן שבו עצרו את חומר הקריאה שהוא למד.
כן, בסוף הכל ניתן לכיוונון. מתי, אני רוצה לשאול אותך שאלה טיפה יותר גדולה על ה-AI. אני אומר לך בתור בן אדם שאני עוקב אחריך, ואני מנוי על עליית המכונות, וחצי מהפיד שלי בטוויטר זה AI, ואני מכיר את כל המנויים, את כל הדברים. ולפני כמה זמן הסברתי זה משהו לאשתי, ואמרתי לי, כן, אבל מה זה עוזר לך? והיה לי קשה לענות לה. כאילו לא הצלחתי למצוא באמת בכל, ואני עושה המון דברים שכביכול AI אמור לעזור לי בהם, משהו שאני יכול להגיד, אוקיי, אני סומך על AI שיעזור לי לפתור את הבעיה. לכן אני שואל אותך, מתי, מה ה-AI עושה בשבילך? מה יוצא לך מזה? חוץ מהרצאות ופרנסה וכולי.
לא, סיפור מהחיים, אני עכשיו עובד בחברה שהיא ברובם עובדים אמריקאים וקנדים, והאימיילים שאני כותב הם נתפסים בצד השני כגסי רוח. ואני, כל אימייל שאני מוציא, אני יכול לכתוב שם, אתה יודע, אני יכול לכתוב מה שאני יכול לכתוב, שמע, אתה אידיוט, אתה לא מבין בדבר הזה כלום, תקשיב לי ותסתום את הפה, ואז אני אגיד לקלוז, תקשיב, תראה מה שכתבתי, אבל תעזור לי להפוך את זה לידידותי.
אוקיי, אבל תסכים איתי, מתי, זה לא, אוקיי, זה סבבה, זה נחמד, היו כבר תוכנות, לא יודע, white smoke, כל מיני כאלה שהיו לדעתי בעבר, שנתנו לך לסגנן את המיילים.
אוקיי,
זה בטח אוקיי. לא השינוי המטורף ששווה טריליונים של דולרים, נכון?
נכון, אבל אם עד משהו שהיה השבוע, היה קו-וורקינג, אוקיי, זה קולגה שלי שהיה לו רשימה של 35 אלף מילים שהיה צריך לחלק אותם לעברות. והוא התחיל לעשות את זה, הוא הצליח להגיע ל-600, והוא התייאש לגמרי, הוא לא הצליח להמשיך בזה יותר, זה לא עבודה בכלל בן אדם. ואנחנו שלחנו את זה לקלוד, את הרשימה הזאת, אפילו כתבנו, קלוד אפילו כתב את הקוד ששולח את המילים האלה אחד-אחד אל עצמו, והוא עבד על זה קצת, עלה משהו כמו, לא יודע מה, 30 דולר בסך הכל, כל הדבר הזה, והוא פתר את הדבר שכל ה-35 אלף מילים הוא עושה. זאת אומרת, אנחנו כאילו שכרנו פה עובד חרוץ ובלתי נלאה, שיעשה את העבודה הזאת שבן אדם כמעט לא יכול לעשות, הוא קיבל 30 דולר, עבר על כל 35 אלף מילים ועשה את ה...
אבל אתה יכול להיות בטוח שהתשובה שנותן לך היא התשובה הנכונה, או יכול להיות שזה כמו שמבחינתו שי גולדן זה יוצר הפיג'מות?
אז כן,
כי אתה לא תבדוק אותו באמת.
אז היה לי 600 מילים שהבן אדם בדק, ואני ידעתי לבדוק באמת שהוא נותן תשובות טובות לפני שהמשכתי. אבל אנחנו רואים, שמע, אנחנו רואים מהפכה, בזה שהוא יודע לכתוב קוד, בזה שהוא יודע לכתוב תוכנה, אנחנו רואים ממש גל חדש של יזמים שהיו חסומים עד עכשיו, כי לא היו יכולים
לבדוק. לא היו טכנולוגים.
כן? לא היו, או תודה.
מצד שני, אתמול אני קורא... מצד שני, אתמול אני קורא שוויז, חברת הבטחת המידע הישראלית, מצאה שם פרצת הבטחה סופר דרמטית, עם אקסס ממש לדלת הראשית של הפיתוח, עם אינספור...
בערת אגב, ככה חברות הבטחת סייבר מייצרות כותרות.
כן, כן, בהחלט.
מחפשות סיפור חזק.
בהחלט.
ומוצאות בו פרצות. ואין ספק,
והן גם מזמינות לקוחות ככה, במובן לחלוטין המשחק, אבל השאלה היא באמת, הרי אחת החששות העיקריות, כל פעם שאתה מוריד אפליקציה סינית, זה שאתה נכנס למה שנקרא לתוך הפה של הקומוניזם הסיני המטורף. ואתה לא רוצה להיות שם במאגרים שלהם, ואתה לא רוצה שיהיה להם אקסס לכל מה שקורה לך בחיים. השאלה אם באמת במערב, שוב, כמו שעכשיו טיק טוק נחסמה על ידי...
או שלא
תחסם, כן, בארצות הברית. אולי יום אחד גם המערב יבין שהדיפסיק הזה הוא עוד ניסיון סיני להשתלט לנו על המערכות הדיגיטליות שלנו.
חד משמעית, ממש. זאת אומרת, אם אתה... גוף שיש לו מידע עדין, או ביטחוני, או יקר ערך, אז לא, אני לא הייתי אומר את זה רק על הסינים, הייתי אומר גם למייקרוסופט, אל תיתן את כל הדברים האלה. אבל הסינים, מה שהם עשו, הם נשנו את זה בחינם למי שרוצה, אז אתה יכול לקחת לשים את זה אצלך במשרד, ולא לחבר את זה בכלל לאינטרנט, ואז שום דבר לא יגיע מזה, לא לסין ולא לשום מקום. יש את האפשרויות האלה. אם אתה עובד באתר שנמצא על שרת סיני, ששייך לחברה סינית, אתה יכול לראות שא' הם לא כל כך תרחו להבטח את זה בכלל, ואתה יכול לנחש, מי עוד משתכן למי, אתה יודע, יכול להיות שכל הפרצה הזאת, אני סתם עכשיו מצא לך איזה קוספירציה כזאת, כן, אבל אולי כל הפרצה הזאת זה הפרצה שמכינו בשביל הממשלה הסינית, כדי שתוכל לראות מה הולך שם. אי אפשר לדעת, אני לא הייתי בוטח, לא בדיפסיק וגם לא ב-OpenAI, עם מידע עסקי שהוא רגיש או מידע ביטחוני, הייתי דואג שזה יושב אצלי בבית ולא
מדבר עם
אף אחד.
מבלי שאנחנו מסבכים יותר מדי את המאזינות והמאזינים שלנו לגבי עולם השבבים וכמה הוא דרמטי לאירוע הזה, אנווידיה שהפכה להיות לדעתי החברה עם השווי השוק הכי גבוה בעולם, היא הראשונה או השנייה? לא זוכר כבר.
הייתה הראשונה עד השבוע, לדעתי, לא יודע מי, לדעתי ירדה מתחת לאפל עוד פעם.
יכול להיות שאנחנו בדרך להתעורר בוקר אחד ולהגיד, בעצם האנווידיה הזה זה בועה וכל האירוע הזה הוא...
ומי צריך את הצ'יפים העיקריים האלה?
כן, צריכים את הצ'יפים המטורפים האלה.
GPUs.
לא, אז קודם כל אני חושב שאם כמה שאנחנו, הדבר הזה יכול להיות יותר טוב, אנחנו נקבל עוד יותר תיאבון ונרצה עוד יותר צ'יפים, אז אני לא חושש לעסקים של NVIDIA, אבל כן צריך לשים לב, משום מה, דווקא הדבר הזה לא שמו לב אליו, שבצד של דיפסיק, בצד הסיני, כשאתה מדבר איתו, הוא רץ על שבבים סינים, הוא כבר לא רץ על, זאת אומרת, את האימון עשו על NVIDIA, כי NVIDIA שולטת לחלוטין בצד של האימון, בצד של ההכנה של המודל, אבל ברגע שהמודל מוכן ואתה רק צריך לדבר איתו, הוא כבר יכול לרדת לרמה של שבבים בדרגה אחת פחות, והוא יושב על שבבים מתוצרת סין, made in China, שלא קשורים בכלל, ואם אנחנו נראה עוד ועוד חברות סיניות כאלה שעושות את הדבר הזה, אז באמת יכולה להיות פה פגיעה שהיא לא טריוויאלית בשבבים של NVIDIA. עדיין NVIDIA מובילה בסדר גודל, על הטכנולוגיה שיש לכל האחרים, במיוחד בזמן האימון, אנחנו צריכים שהציפים ידעו לדבר אחד עם השני, ולהתנהג כאילו הם מחשב אחד גדול, במקום הרבה מחשבים קטנים, וזה אינווידיה עושה יותר טוב מכולם.
וגם אנחנו אוהבים את אינווידיה, כי בכל זאת הם קנו פה חברה ישראלית, הם עשו הרבה מאוד ישראלים למיליונרים, וזה טוב לכולנו.
אני כל חברה שמגיעה לממדים האלה, אני כבר לא אוהב את הרעיון.
למה?
כי זה לא סביר.
עכשיו ששליש מעובדי החברה היו שווים בשלב מסוים בין בערך 20 מיליון דולר.
פרגן לכל עובד. פרגן לכל אחד מהם.
והם הצטיינו, וג'ייסון וואנג הוא מגניב, ויש לו מייל אור והוא מטיוואן. מה רע?
כל האמזונים, גוגלים האלה.
עוד שאלה, מתי, בוא נדבר עלינו, על ישראל.
אני רוצה להגיד, אני רוויזיה, היה פה גם איזשהו פחד גבעים כזה. נשים מחזיקים את המניה, היא עולה ועולה ועולה. אתה מחכה לכל שביב של מידע שיגיד לך,
אופה, אני לצאת.
נגמר. כן. ואני רוצה לצאת ראשון לפני שכל הפיירים, שכולם ייצאו אחריי. כן. אז ראינו את זה מצוין השבוע.
בוא נדבר על ישראל, הדיבור שוב בעולם המתקדם שה-AI זה העתיד ומי שלא יהיה ב-AI הוא בעצם יישאר מאחור, זה כאילו כמו מהפכת האינטרנט, אפילו יותר גדול. אנחנו יודעים שבארצות הברית עכשיו טראמפ מינה את דייוויד סאקס להיות ה-AI צאר, שכאילו ממש עושה את המדיניות וכולי, והוא מתעסק בזה ויושב אפילו עם סם אלטמן, והם מדברים על קרנות של מאות מיליארדי, טריליוני דולרים, ו... בישראל בתחושה, א', אנחנו לא מקבלים כרגע את הציוד הטוב באמת, כאילו אנחנו שמנו אותנו בדרג 2, ויכול להיות שאין פה בכלל את הכסף, או את, כי כוח האדם אנחנו יודעים שיש פה אנשים חכמים, ויש פה אנשים חכמים גם בתחום ה-AI, וגם ב-OpenAI יש לא מעט ישראלים או יהודים שהיו קשורים בעניין הזה. השאלה אם יש פה משהו של לתפיסתך, ישראל כמדינה יכולה לעשות, או פשוט לא להפריע ולתת לשוק לעשות את שלו?
קודם כל יש פה הרבה מוחות מאוד מאוד חריפים, אנשים מאוד חכמים, גם הרבה אנשים שעשים את העבודה בחול, אתה רואה שהם נועם שזיר הוא משלנו, כן. יהודי חובש כיפה, ירא שמיים, נכון. הוא אחראי להמצאה הכי גדולה בתחום.
קרקטר AI?
יש לנו את ה... כן, קרקטר AI זה נראה לי רק לתקוע על האמת בבין, אבל יש לנו את הפוטנציאל. העניין זה שאנחנו פה, הבעיות שלנו הן בעיות אחרות לגמרי, אנחנו עסוקים בדברים אחרים, ולא תמיד אנחנו רואים שהצרות שלנו הם איזה קוץ קטן בגרף הגדול של ההיסטוריה. יש איזה מגמה עצומה כזאת שנמצאת בכל העולם, ואנחנו פה מתעסקים בדברים שלנו שחשובים ככל שיהיו. כן. אם אתה מסתכל על זה בקנה מידה של השינוי הגדול הזה שעובר בכל העולם, הם...
אבל זה בדיוק היה, איפה ה-AI עוזר לנו, נגיד שאויבינו יפסיקו לרצות להרוג אותנו? אני לא יודע, לא רואה את זה קורה מחר.
זה בדיוק המקום ש-AI לא... זה בגלל זה אנחנו לא
נקרא. אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אולי של הדיוט, לא אולי, של הדיוט, אבל אולי בורית, אולי של בור, לא. יש שתי מהפכות שדוהרות אלינו. אחת ה-AI, כולנו ערים לה, מתחת לרדאר יש מהפכת המחשבים הקוונטיים, שהיא גם כן עוד שנה, שנתיים, שלוש, שזה יתפוס.
20 שנה.
כן, אבל זה מתחיל להיות, לראשונה זה מתחיל, ההיתכנות שלו מתחילה להיות יותר...
זה להסביר בדיוק מה עושה המחשב הקוונטי?
לכן אני שואל בדיוק את מתי. הם נפגשים? המחשב הקוונטי וה-AI, הם מאיימים זה על זה, משלימים זה את זה, איך שני הדברים האלה מתקדמים, או מתנהלים במרחב של האופק המראה לעין?
תשמע, אני עוד לא הצלחתי לשמוע מישהו מסביר איך עובד מחשב קוונטי באופן שכל אחד יכול להבין את זה. זה משהו כל כך אקזוטי עדיין וכל כך לא ברור.
הצלחת להבין לג'ר של ביטקוין?
זה כן הצלחתי. המחשב הקוונטי ואני לא... זה פשוט סוג אחר לגמרי של חשיבה שאנחנו לא מורגלים אליו, ואנחנו, אני אומר לדעתי, אנחנו צריך לחכות לסיפור אחד טוב, הצלחה אחת טובה כזאת ש... כולם יוכלו להבין אותה, תפיל את שוק המניות לאיזה שבוע, ואז אנחנו נדע בדיוק מה...
זה כמו הרגע הזה שדיפ בלו, אתה זוכר, ניצח את קספרוב בשחמט.
אמרו, זהו.
המכונה
ניצחה את האדם.
זה היה בעצם רגע הבינה המלאכותית הראשון, אני חושב. זה כבר כמה, 20 שנה, 30 שנה, שאנשים אמרו, וואו, המחשבים האלה, לא לזלזל בהם.
נכון, אבל תראה איך זה, פעם זה היה פלא גדול, ועכשיו זה מובן מאליו שכל צעצוע... שחמט, אין לך בכלל, אין טעם בכלל לשחק נגדו, אומר שהוא טוב.
כן.
תראה כמה הדגל הזה זז קדימה, של מה זה בינה מלאכותית. פעם היה מספיק לנצח את קספרוב בשחמט, עכשיו אנחנו רוצים מחשב קוונטי.
כן. שאנחנו רוצים... הבנתי שמחובר לערכי המפלגה הקומוניסטית הסינית.
נכון, זה היה חשוב, לא לשכוח.
מתי מריאנסקי, מומחה לבינה מלאכותית,
תמיד, תמיד שיחות מעניינות איתו, באמת, תמיד. מתי, כל הכבוד, תודה.
שבת שלום.
תודה רבה לכם, שבת שלום.
פרסומות אנחנו חוזרים.